טוב, אני רוצה להסביר בקצרה את הנקודה של הנושא בעניין שלנו. פה זה השאלה, מכיוון שהפסוק ידוע חידת לי עזרך בארץ עולהם, שמבשר את הבשורה, את הגלות לצאצאי אברהם, באה כתשובה לשאלת אברהם במה ידע קיר השינה, זוכרים את זה? כן? אז למה הגלות לא התחיל מאברהם עצמו? זה הנקודה שגם הוא בא. והמהר"ל מסביר שיש סיבה ראשונה, כי יש קשר בין ההבטחה של הארץ והבשורה של הגלות. אולי יש איזה ביטוי יותר מתאים לגלות מבשורה. אף על פי שיש מושג של בשורה רעה, אבל זה לא משתמש בזה. הודעה? הודעה? הודעה זה לא תנ"כי. טוב, תפסתם את העניין. זה לא... מה? לא, לא אתך. את הכללה. גזרה. את הגזרה שלנו. אבל גזרה, יש לדון על המושג גזרה. אבל מכל מקום זה המשמעות. את הגזרה של הגלות. אחרי שאני רוצה להסביר את זה, אולי במינים קצת אחרות של המהר"ל עצמו. כי לא מצאתי מקום מפורש, אבל זה הכיוון של ההסבר שלו, שיש קשר בין ההבטחה של הארץ והגזרה של הגלות. כל פעם שאנחנו מוצאים את ההבטחה של הארץ, יש בהקשר את האפשרות לנסיבות מסוימות של הגלות. לפני שאגיע לנקודה ההיא, צריך להבין שיש שני ממדים של מה שאנחנו קוראים גלות. יש הממד של התפוצות. ישראל, ופה אני משתמש במושגים שהם נביאים אחרי תקופת האבות, בעיקר ישעיהו, ישראל אור לגויים, אבל בחינת מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. דהיינו, בית ישראל בארץ ישראל, עם ישראל על ארצו, ומי ירושלים, מי הארץ, תפוצות של הקדושה של ארץ ישראל אצל הגויים, זה הממד של ממלכת כהנים. הממד של גוי קדוש זה ישראל בארצו. בשנים, הממד של ממלכת כהנים, הקשר לאומות העולם, יש את הכיוון הראשון, היותר חיובי בכל הנבואה של התנ"ך, כי מציון תצא תורה והשם ירושלים, ולא צריך חורבן של הבית, לא רק של בית המקדש, אלא של בית ישראל, ומי ירושלים, מי ישראל, הקשר עם אומות העולם. וזה לא שייך בזה שום חץ, שום עונש, שום גלות, שום שכבות, שום... אין מקום לאותם המושגים. ולכן, לפני שההתחלה של ההיסטוריה של משפחת אברהם אבינו ועם ישראל בכלל, יש את התורה של קשר אוניברסלי עם כלל האנושות דרך הממד של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מתגלה במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל זה סוד האבות שיש אוניברסליות, אם אפשר לומר, בזהות של אתם קרויים אדם שנשארת בעם העברי. אם יש חטא, וצריך להגדיר במה מדובר כשמדברים על החטא כסיבה לגלות, אז זה אותו תוכנית, אבל מבחינת גלות, מבחינת שעבוד, מבחינת שלילית. העניין של התפוצות לא שייך חטא. ומלכתחילה זה היעד של עם ישראל, להיות קשור לאומות העולם. למשל. וזה היה ידוע אצל אומות העולם מאז. למשל, כשאברהם אבינו מגיע למצרים, הוא מתקבל שם עם כל הכבוד השייך לנשיא אלוקים, אתה מתכוונו. זה הביטוי בארץ כנען. אבל הוא מתקבל, גם יעקב, כן? בכבוד הוא תפארת. וזה לא עניין של גלות, שירות, אמון, במובן השלילי של המושגים. אבל אם יש חטא, וחטא לא רק של המעשים, אלא גם בזהות עם ישראל, אז אותה משימה של הקשר לאומות העולם מתקיים, אבל מבחינת גיהינם של הגלות. זה מובן? ולכן מובן גם כן שכל פעם שיש ההבטחה על הארץ, יש גם כן באותו הקשר את האפשרות שמה שאנחנו קוראים גלות, מכיוון שבדיעבד מתגלה שזה הצד השלילי שהתקיים, סוף סוף שהתקיים בהיסטוריה של העולם, אף על פי שהיו תקופות גם במצרים בהתחלה וגם בבבל. וגם בשאר התרבויות, היו תקופות חיוביות. כשעם ישראל הוא נובר בסדר, אז הקשר עם אומות העולם הוא בכבוד, מבחינת ממלכת כהנים. ואם יש חטא, אז יש עונש, אותה משימה, אבל מבחינה שלילית, וזה הגלות. זה מובן. טוב. וההסבר של המהר"ל מתקשר פה, אם הפזורה, כלומר, הייתה מתחילה עם אברהם, ישמעאל היה שייך. ואם הייתה מתחילה עם יצחק, עשיו היה שייך. ואם כן, זה יוצא כי ההבטחה לארץ הייתה גם כן שייכת לישמעאל כצאצאי אברהם ולעשיו כצאצאי יצחק. וכדי שזה יהיה רק שייך לישראל, אז הגלות שתי המשמעויות, השלב הראשון של הכבוד, ואחר כך מה שקרה, השעמוד והעימון, שמתחיל רק עם יעקב היום. זה הדבר הראשון של המערד של המנוע מהשיעור הקודם. זוכים? זה מספיק ברור? טוב.
אפשר להתנקץ
עם יצחק. מה יהיה השאלה בדיוק?
שהארבע מאות שנה, ומנדים בלידת יצחק.
נכון. מבחינת גרות, גריר, כן, מבחינת גרות, נראה את זה, זה ההסבר השני של המערב. מכל מקום, גם גרות לא שייך לאברהם. הגרות מתחילה עם יצחק. יצחק קיבל על עצמו להיות כגר בארצו, וזה בא לזכות עם ישראל למפרע, של את הקץ של הגרות, תהיה זרחה, זרחה ממש מתחיל רק ביצחק. כי ביצחק יקרא לך זרע. ולכן ישמעאל יצא מכלל זרע אברהם. וזה גם כן, זה הסבר של המהר"ל דווקא, על הפסקה בהגדה של פסח. יש פה איזה הגדה של פסח, אולי תעזבו לי לזכור את זה. מתחילה עודה עודה זרע, יבוא אתנו. ועכשיו כיוון מהמקום לעבודתו, שנאמר... לא, 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 לא. שנאמר... בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. ויקח את אביכם, את אברהם, תרח אבי אברהם ואבי נחום. ויקח את אביכם, ויתן לו... לא, לפני ויתנו ליצחק, זה דווקא מה שאני מחפש. אין פה שלוש רגלים. בשלוש רגלים יש גדה של פסח. והרבה זרעו. זהו, זהו. זהו, זהו, אני מגיע מיד. שנאמר, ויאמר יהושע על כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מהעולם. תרח, אבי אברהם, ואבי נחור, ויעדו אלוקים, אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. והרבה את זרעו, זה ישמעאל. ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב את עשיו, ויתן לעשיו את השעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מצרים מה צריך לומר בהגדה, כן? ופה כתוב ירדו מצרים, תכן זה, מה אומר הפסוק? ירדו? מצרים מה? אבל כדאי לבדוק בספר יהושע, איך אני עושה את זה. טוב, נראה את זה אחת. אז, זה ההסבר של המערב. הרמז לישמעאל זה והרבה את זרעו. אז אחר כך המהר"ל מסביר, ישמעאל מיד ירש את הארצות שלו. אחר כך עשיו מיד את האח שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה? זה יוצא כי המושג ישראל שייך רק מיעקב והלאה. זה מובן, כן? אז זה הסבר הראשון של המהר"ל. לכן, מה שאני עושה... מה? ירדו מצרים, זהו, אבל בהגדה כתוב ירדו מצרים. ופלט, פה הביא את הפסוק לצורתו, וזה הסוג. מה? עכשיו, זה כלל אחר. זה אסור לכתוב פסוק לצורתו. זה כלל בגמרא. אז כשמביאים פסוק, באיזה פירוש? משנים קצת משהו. למשל פה. ויהיו עליך הורד את מורך. קטעו מורך, משהו יחיד. אז כדת קטן מפה, משהו פבית. תגיד לי מורך. טוב. אז... אולי אתם זוכרים שאני הוספתי קצת הסבר לזה שבישמעאל יש גם כן ממד אוניברסל. ישמעאל כבש את העולם כולו, אבל אף פעם מבחינת גלות הוא היה בכל ההיסטוריה שלו מבחינת כובש. גם עשיו כבש את העולם כולו מבחינת כובש, אף פעם לא מבחינת גלות. זה האסלאם וזה הנצרות. רק בני יעקב הלכו בכל העולם כולו בבחינת גלות. וזו ההוכחה שרק הם זוכים בארץ. ואפשר להוסיף עוד משהו, עד ימינו אנו. כי בימינו אנו יש קצת ישמעאל בגלות וקצת עשיו בגלות, די ישראל דווקא. אז כשיקבלו את המצב של הגלות, אז נתחיל לדבר על העיקר ולא על התפל. וייתכן שזה נרמז, אולי למדנו את זה פעם, לפני פסח. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. אתם זוכים את זה, כן? למדנו את זה. אז אני אזכר לכם את זה. יש מפרש של ההגדה, חסיד אחד, בשם יצחק דווקא, שפירש, הוא שאל את השאלה, באיזה משפחה יש ארבע אבנים כאלה? אחד רשע, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שמעי לאיש. והתשובה שלו היא, זה משפחת אברהם אבינו. חכם זה יצחק, יש קורבן, אני מוכן. זה עקדת יצחק. ורשע זה עשיו, הנה אני הולך למות, למה לי בכורה, מה העבודה זה מהם? פשוט, כן? תם. זה יעקב, אשתם יושב אוהלים, ושלא ידע לשאול, זה ישמעאל. מכיוון שהם מצאנו שבכל התנ״ך כולם מדברים, אפילו הנחש, אבל ישמעאל הוא מדבר. הוא בוחר מן הנחש. ומן הבחייה שלו לומדים הרבה הלכות. אבל אין שום דיבור של ישמעאל. ועד עכשיו הוא לא רוצה לדבר איתם. ומין דעקני כנמידה אנחנו לא רוצים לדבר איתם. זה עם כשהורק. אז מה אומרת המשנה שבת? ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. את זה מן הארמית במקום אתה. אם נוקד זה היה, את פתחי לו, כן? אבל בכל זאת, למה רק באותו ביטוי נשאלה שיעור מן הארמית, כן? אז יש איזה צד מוקבה. ושנאמר, הגעת בגרימינך ביום ההוא למור. יכול מראש חדש, תלמוד לומר ביום ההוא. יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא ערכתי, אלא בשעה שפסח מסה ומאור מונחים לפניך. זה הפשט של המשנה, כן? ולפי ההלכה זה ברור מאוד, מי שהוא גם המהר"ל, לא, אולי השל"א או המהר"ל. הסבירה בפירושו על הגדה של פסח, מי שאינו יודע לשאול, צריך שיראה חידוש במה שהוא, כדי שתהיה אחיזה לשאלה. ולכן בעבור זה, כשמצא ומאור מונחים לפניך. אבל אפשר לפרש את זה לפי השאלה של החכם, גבי ישמעאל, יכול מראש חודש. למה אנחנו צריכים כל המצווה ההיא של והגעת לבנך? למען תספר לבנך ובנך עליך, אז זה שייך לכלל חשוב באמונה, כי כל הזכר, יש עשרה מצוות של זכר, כן? כל בוקר אחרי פלש, צריך לזכור, בעיקר זכור אשר עשה לך המלך. מכיוון שאם הוא זוכרים, שוכרים, זכור אל תשכח. ואם שוכרים, כשהדברים חוזרים בהיסטוריה, אין לנו שום אפשרות לדעת במה מדובר. זה מובן, כל העניין של הזכר, כדי שנהיה מוכנים כשהדברים יחרשו. זה מובן. ולכן התורה סיפרה כל מה שסיפרה, כדי שידע להתנאי כשיהיה צורך. ויש רמז בגדה גם כן, ללימוד המשיח. כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל להביא לימוד המשיח. ואז לכן צריך להתמשך עד ימי המשיח. ולמה? כפי שאני אמרתי, וזה שייך לכל הזיכרונות האלו, כדי שנהיו נהיה מוכנים. וצריך לומר שכאילו עיני העדה נעלבו, כשהדברים התחחשו שוב, לא הרבה ראו מה שהיה צריך לראות. כמובן, מבחינת ותחזנה עינינו בשבחה, לציון גם. ואז, השאלה של ההגנה פה היא במקומה. אתה חושב שאפשר להתחיל להסביר לישמעאל שאינו יודע לשאול מראש חודש, דהיינו בהתחלת חידוש הדברים, כשזה רק מתחיל, זה בלתי אפשר. הוא צריך לזהות במה מדובר. תלמוד לומר ביום ההוא, יכול מבעוד יום, אפילו סמוך למאורעות, זה בלתי אפשר. תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שפסח מצור מאור מונחים לפניך. אז מה זה פסח? מה זה מצור מאור? זה הסימנים של הגאולה ושל הגלות. כשהסימנים יהיו ברורים, אז יתפוס מה זה גאולה, מה זה גלות. זה מובן? וזה העניין של מי שמרגע לשאול, לפי הפירוש הזה, זה העניין של ישמעאל. זה מובן, כן? ולכן, תכן מאוד שהיה צריך היה צורך של ערבים ונוצרים בארץ ישראל בשעת הגאולה, כדי שיתחילו לזהות מה זה גלות, מה זה גאולה. כי בארצות ערב לא תופסים את זה, מה זה גלות. ברומי לא תופסים את זה, מה זה גלות. אבל קצת מוסלמים פה, קצת נוצרים פה מתחילים יש להם גלות של זהב, אם אפשר לומר, כן? אבל מכל מקום זה גלות. כן, מה יש?
אפשר לשאול את זה עם הפסוק שכולכם פה לעומת בנלך עד כה,
כן, אבל איך אתה מקשר לעניין הספציפי של הגלות והגאולה?
רק העניין הזה שאמרת שהם צריכים לראות כל
זמן
שלא רואים,
אתם לא מבינים. לא, אני תופס את הקשר מבחינת הכלל של הפסוק. המדרגה של הוויה והמדרגה של אלוקות, כן. אבל לעניין הספציפי של גאולה והגלות צריך משהו על זה. צריך עיון. בינתיים צריך אישו. ואז זה ברור. אני חוזר להסבר הראשון של המערל, מכיוון שיש קשר בין ההבטחה של הארץ והאפשרות של גזירת הגלות, אז מלכתחילה זה היה מוכרח להתחיל רק ביעקב. זה נראה לי. זה מובן? מכיוון שישמעאל ועשיו יצאו מכלל העם העברי מעבר הנהר, ולכן שם ישראל לא תופס לך. אף על פי שאומרים בערבית הטלוויזיון הישראלי. מה אתה חושב?
לא, אפשר לתשע את מה שהוא אומר, כשישמעאל הוא פשוטה ותענה שלא ידעו
לו. איך?
עכשיו, הם רואים את הערב.
הם?
הם
רואים
את
הערב. לא, זה
לא נכון. זה שאתה אומרים שם.
לא, בניין הערב.
זה שאתה אומרים שם. בניין.
לא, אני רוצה להשאיר מיד. חבל על הזמן. בניין הערב זה עניין אחר מהגאולה. גאולה זה גאולה, בניין הערב זה בניין. הלבנונים בנו את המקדש, אנשי צור דווקא, זה עניין אחר, אבל אני לא משוכנע שהמוסלמים שגרים בארץ ישראל, רוב רובם שהם ישמעאל, אני לא משוכנע, הם צאצאי עמים שלא היו ישמעאל בכלל, שלא היו ישמעאלים, וייתכן מאוד שכמה יהודים ביניהם שהתקלסנו, התקלסנו בכוח. זה ידוע. בעיקר בחברון. בחברון יש המון משפחות שהן יודעות שהן מצאצאי יהודים.
איך הם
חושבים
שזה
שם? מה?
איך הם חושבים שזה
שם? טוב. טוב, זה פרשה בשני עצמם. ערבים לא זוכרים, גויים.
גויים יעמדו.
כן. טוב, זה מקביל למה שלמדנו הרבה פעמים. עכשיו זה השבטים עובדים, ושבט לוי לומד. ואחר כך, כשהקדושה תתפשט בכל העולם, אומות העולמים כמו שבטי ישראל, וכל ישראל כמו שבט לוי. למדנו את זה פעם, כן? יש מאמר שאומר שלעתיד לבוא קדושת ירושלים תהיה קדושת כל ארץ ישראל, וקדושת כל ארץ ישראל תהיה קדושת כל העולם כולו. לכן יש הרבה יהודים שמחכים להשיג קדושת ארץ ישראל. ויש מדרגות. יש כנראה ארצות שיהיו יותר קדושות שעברת. לא, אני אומר את זה בציני. אני למדתי איזה מפה, אולי תזכירו לי, בפעם הבאה אני אביא את האטלס, שלפי דעת התלמוד, התפשטות קדושת ארץ ישראל על צפון אפריקה ודרום צרפת, קצת מספרד, אם אני זוכר, אבל זה פלא, צפון אפריקה זה טוניסיה, אלג'ריה וקצת מרוקו בצפון מרוקו. וטוחיה. דיינו, העולם הספרדי. וזה דעת חכמים, זה לא עניין של תמי ועמי. טוב. טוב, אז זה היה הסבר הראשון. כן, זה מובן? ועוד, יש לך לדעת, כי לא שייך שעבוד ואף גירות באברהם. כי כבר ידוע כי אברהם הוא עיקר בניין העולם, שבשבילו נברא העולם. אתם זוכרים את הדרשה במדרש? מי זוכר? אלה תודות השמיים והארץ בהי בריאה. אל תקרא בהי בריאה, אלא בהי ברעם באברהם. כן? אולי מישהו זוכר ההבדל בין אברהם ואברהם, לפי אותה דרשה? כי ההי של בהי בריאה כתוב זעיר, כן? וזה ההבדל בין אברהם ואברהם, במקרה שלו במקרה. אבל מה ההבדל של המשמעות של המינים בהי בריאה או בבוראם? אותיות אברהם בבוראם, אותיות אברהם בהי בריאה. מה ההבדל במשמעות? זה לא בדיוק, אתה בכיוון. בבוראם יש רק בורא אחד, אבל בהי בריאה יש שיתוף של אברהם בבריאה. בזכות אברהם. זה מובן? עד אברהם אבינו היה כתוב בבוראם. מי אברהם אבינו ואילך, ההד גלה. זה בזכות אברהם. העולם יצא מתוהו ובוהו. וכשהוא אומר בזכות אברהם, בשבילו נברא העולם, צריך להבין, בשביל הזהות שלו. השם אברהם מורה על זהות מסוימת, הצדיק. אף על פי שנוח נקרא צדיק, הוא נקרא צדיק, טוב, זה פרשה בפני עצמה, אני לא רוצה לגזול זמן מהנושא, אבל מי שזוכר שלמדנו את זה פעם, הוא נכתב צדיק בתורה רק בזכותו של אברהם, לנוח. תלמדו את זה ברש"י. כן, למדנו את זה, למדנו את זה, אבל נותנים את זה בפירושו של רש"י. הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה, ולמדנו פעם כי זכר צדיק דהיינו נוח, זה לברכה דהיינו אברהם. זה מובן. נוח נקרא צדיק מכיוון שממנו יצא אברהם. מבחינת מה שאומרת הגמרא, ברע מזכה הבא. בזכות אברהם, נוח נוצר מהמבול. כי בפסוק הקודם, כתוב מפורש, ונוח מצא חן בעיני השם. היום שאני יש פירוש, אף נוח היה בגזרת המבול, אבל מצא חן, ורק עכשיו אנחנו מוציפים, בזכות מה? לא בזכות המעשים שלו, אלא בזכותו של אברהם. זה הפירוש של רש"י, לפי הסוף, זכר צדיק לברכה. מכיוון שהמילה ברכה חוזרת רק עם אברהם. זה מובן? טוב.
זה ההל
של אברהם, זה ההל הלוויה. לא, ההל של, כפי שהוא הסביר, לפי הדקדוק זה ההל של הלוויה. כאילו יש בבריאה זכות להתברות, והיא בריאה, ואין אין בין זה בצדק. דן לחפת דבור את יקרה, ודן לחפת דבור את יקרה פרוקת. סלמון, דן לחפת דבור את יקרה, יש שיתוף בין הבריאה והבורא. איזה זכות זה זכותו של הבא. והיא בריאה. רק דקה, אבל איזה זכות, תוכן זהותו של אברהם, זה כל פעם מה שאני מגדיר כהעבריות שלו. ותזכרו את השם, אתם קוראים אדם, ותזכרו מה שקראנו בפסוק, מעבר לנהר. כן, מה השם?
בדורו של הרגול והכחנות היה
צדיק, לא רק חנות. חנוך היה צדיק מיוחד, אבל בכל זאת, היית אותם הצדיקים, עמודי העולם, ויתכן מאוד, אני לא רוצה להיות בטוח 100%, שהצדיקה הכי גדול של כל השושל של הצדיקים, מנם הראשון, עד אברהם, זה מתו שלך. יש כמה מקורות במדרש של מורימן, שהוא היה הצדיקה הכי גדול. אז בא אברהם ונטל שכך כולם. או אותה זהות שאתם קוראים אדם, של הבן אדם בדרך, דרך התולדות, אותה הזכות יש לאברהם, ולכן לא שייך לו שעבוד ואף גירות. פה הדיוק של המהר"ל הוא נפלא. שעבוד מכל מקום, אבל אף גירות. ולכן יש לי רק קושה קטנה על זה, שאברהם אמר מעצמו, גר ותושב אנוכי עמכם, אבל גר ותושב. אצל יצחק מתחיל להגיד, ויש פסוק מלא, ויש יצחק ויגר. ויגור. אבל לא מגרח. לא כגר ממש, גר הר זה מקום הגרים. ויגור זה מלשון גר? לא, ויגור זה מלשון מגורים. אפשר לראות את הדיוק של המהר"ל בין אברהם ויצחק. האבות קיבלו על עצמם את המצב של הגר כדי לחסוך מצאצאיהם, כן? ולכן באה ההגדה ומסבירה, זה משנה כבר, ומסבירה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ מלידת יצחק. יש הוכחה מהפסוק, כי ביצחק יקרא לך זרע, ופה כתוב, כי גר יהיה זרעך. ולכן, כבר מפשט הפסוק, זה לא שייך לאברהם, כי גר יהיה זרעך. בארץ אולי. אבל אצל אברהם, המצב של גר, אפשר להגדיר אותו כ... גר כביכול, אבל אצל יצחק לא. אצל יצחק זה גרות אצלו, בבית שלו, אבל גר. בהקשר להלכות של קריאת שמע. עבד פטור מקריאת שמע. למה? מכיוון שהוא לא יכול לומר שמע ישראל השם אלוקים השם אחד. יש לו אדון אחר. אז אברהם הוא ראש המאמינים באחדות הבורא. אי אפשר אצלו שיעמוד. הוא לא יכול להיות מבחינת עבד. מכיוון שעבד כאילו עובד עבודתו. זה מובן? אז נמשיך. מה? והפסוק שבא אליי זה שייך למשה. הוא בן בית. הוא נאמן ביתו. והוא בבחינת בן. הוא לא יכול להיות בבחינת... אם הייתי מעז לומר, אם נשמח על זה, הייתי אומר שבכל העולם כולו, אברהם נמצא אצלו בבית, הוא לא גר. אברהם, כן. אברהם, כן אברהם, הוא אצלו בבית. נכון, אבל יצחק שייך רק לארץ ישראל. זה מובן. הישראלי האמיתי, כשנמצא בארץ אחרת, מרגיש בגרות. לא אברהם. טוב, אין לי שמח לזה, כן? נעזוב את זה. ואני הרגשתי שאת זה, כל פעם שאני חוזר לחוץ לארץ, אני אוהב להיות בצרפת כתייר. אני marché des vestiaires comme le haut tailleur. Je suis là, je suis là, je suis là. ורק אם לא רק בצרפת, גם בשוויצריה.
הוא יחיד
שלו, אז אני
אוהבת.
לא שמעתי. זהו, הוא שייך לארץ ישראל. מחוץ לגבולות ישראל, הוא גר. זה סוד, גרה ועזה. זה ידוע. זה סוד המערך ועזה. בצרפתית אומרים אינור אל גר.
באותו מימד, למה מתכוון יעקב אבינו? כשהתורה מדברת באיש על יעקב בארץ מגורר.
זה לא כוונה של יעקב, זה כוונה של התורה. כן, הוא חשב שלמדנו את זה בשיעור הקודם. הוא חשב שגמר עם הגאות. אבל המדרש מבליט את הסתירה בין וישב ובארץ מגורר. אברהם ויצחק קיבלו על עצמם להיות גר כל עוד שלא הגענו לנחלה ולמנוחה, והוא חשב שביקש יעקב לשבת בשלווה. זה הלשון של המדרש. קפצה עליו רוזו של יוסף, וההסבר שהמדרש שמע הוא שהיה צריך עוד לעשות גרים. זה נראה קצת פרדוקסלית. לא, תראו לי להסביר. כל עוד שכל הגרים שצריכים להיכנס בישראל לא נכנסו, אז ישראל הוא בבחינת גר. זה קצת יותר מדויק, כן? ודווקא יוסף, המטרה שלו, הייתה לגייר את כל מצרים. תלמדו את זה בפירוש ראשי על שם השם היה שגור בפיו. הוא התחיל למול אותם, התחיל להברט אותם, ונכשל, אבל זה היה המטרה שלו, לגייר את כל. רק משה הכניס את הערב על. זה מה שנשאר בכל ההיסטוריה. אז כל עוד שיש, וזה אחת מהסיבות שמביא המהר"ל מהגמרא, שאברהם אבינו לא הכניס מספיק גרים תחת כנפי השכינה, כן? ולכן העונש הוא הגלות. זהו, אז זה הקשר. אבל הפשט של הרס מגורי אביו, זה פשוטו כמשמעו, כן? ובארץ שאברהם ויצחק קיבלו על עצמם להיות כגרים, מגורים, כן? הוא רצה לשבת, האיש. אז רוק זו של יוסף. ויוסף מסמל אצל הגויים, למדנו את זה פעם אולי, מי שגואל אותם. הדמות של יוסף אצל המוסלמים זה דמות חזקה מאוד. ואצל הנוצרים יותר מזה. מי ש... גואל את אומות העולם. זה, לפי הסוד, זה המשמעות המצרית של צפנת פענח. השם של יוסף, צפנת פענח, בעברית זה מגלה סודות. ומצרית זה גואל אומות. ולכן, אצל אומות העולם, רק היהודים לא יכולים להרגיש בזה, רק דרך המדרש. אצל אומות העולם, הדמות של יוסף זה דמות אלוקית, כן? זה המציל שלהם, והמטביל שלהם. הנצרות זה אביו של אותו האיש, כן? הם מאמינים באיזה מין של מינים, של מה שעבד יוסף, זה חלק פשוט יותר משמעות, כן? קראתם את הספר שלהם. שלנו צריכים. ביוונית קוראים לזה אבנגליון, כן, אבל בארמית זה אבנגליון. זה כתוב בגמרא. ודילוי של... אז הם מספרים שם, אברהם מוליד את יצחק, וזה לא זאת זאת. זהו. טוב. וזה נושא אחר, אז נחזור לעניין שלנו. ואין ראוי שיהיה אברהם גר. אז תזכרו לי את ההסבר של אמנו עכשיו, כי גם על ההסבר של המערב. אמרנו כמו שהיה פירוש לאברהם. שכחתי כבר. לא, לא, זה היה... זה קודם כשיום. מה? לא, על הגירות. אני אמרתי שרציתי להגדיר קצת. על מה דיברנו?
איפה בעצם
מה? לא, זה היה דרך אגב. מה? לא. לא, זה היה לימוד הקודם. טוב, זה קפץ לישיבה של מעלה. טוב, אז נחזור לישיבה של מעלה. טוב, תשמעו בה. ואף על גב שכתוב ומושב בני ישראל במצרים 430 שנה, ודבר זה לא ייתכן רק עם ישיבת אברהם, לא ייתכן רק עם ישיבת אברהם, כי בפסוק שאומר 400 שנה זה לידת יצחק, אבל 430 שנה זה דווקא מזמן אותה נבואה של ברית בין הבתרים, נכון? ואברהם בכלל. נמשיך. ועוד נאמר, ויגור אברהם בארץ פלישתים, כפי שאמרת. אבל פה כתוב וירג. צריך לתקן את זה. וירוג. מה? יתא עוד. בארץ פלישתים יבים רבים. היינו בוודאי שלא נתן לו הארץ עדיין ירושה. אבל שנמצא בו רושם גירות, לא היה זה. וגם בא לרמוז על רושם הגירות שהיה חל על יצחק וזרעו. יהיה איך שיהיה. לכן אתם רואים שהמערב ציין את כל השאלות האלה, כן? יהיה שיהיה, אין ראוי שיהיה אברהם בכלל הגירות כלל. כל שכן, שרבות שלא היה שייר באברהם. שאף יצחק לא יכלל בשעבוד כלל, רק בגירות, כי השעבוד התחיל מעת שהיו 70 נפש, 70 נפש. אז פה מתחיל ההסבר השני של המערב. אז אולי אני אקדים קצת, ממש בקצרה. די, אולי דרך הביטוי הידוע, זה יחיד ורבים, הלכה כרבים. לכן יש בתורה הממד של רבים, זה נקרא 70 פנים לתורה, והממד של יחיד. ו70 פנים לתורה זה שייר ל70 אומות. כן. אבל יש לנו האמונה שהשם הוא האלוקים. השם יחיד ואלוקים רבים. זה מובן? לא צריך להעמיק יותר מדי, כן? אגב, אני מזכיר כל פעם, צריך להזכיר שהרמב״ם שפירש את הנמראי, הוא מסביר את זה ככה, ואני שמעתי את זה מפי הרב צבי יהודה, דווקא גבי אביו, שהרמב״ם מסביר את זה ככה. היחיד ורבים, ההלכה כרבים, ואם האמת איתו, הוא הרבים, היחיד הזה. זה סגולה להיות יחיד. אבל מי יודע אם האמת איתו? זה עניין של נבואה. רק למפריע זה מתגלה שהיה צודק. וזה מה שאנחנו חיים בדור שלנו, כן? זה מובן. טוב. אז אני חוזר לעניין. לא שייך ריבוי בישראל. כשעם ישראל אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז הקדוש ברוך הוא אומר באותו זמן, ומי כעמך כישראל זוהי אחד בעל. יש אחד בישראל כמו שיש אחד למעלה. ולכן לא שייך שום ריבוי לישראל. אז אם כן, איך לקשור את הקשר של ממלכת כהנים? ובאותה עולם הם הריבוי, ישובים. כן? זה מספר 70 שמונה על, על הריבוי. ולכן היה צריך שהנפש של ישראל תגיע למדרגה של 70 כדי שהשעבוד יתחיל. השעבוד יתחיל, מה זה שעבוד? היחס לרבים. כשהרבים זה הצד הדומיננטי נאמר, אז זה שעבוד היחיד. זה מובן?
טוב, זה מספיק מובן, כן?
זה מה שאומר אמר. אז הצד של בשבים נפש ירדו אבותינו במצרים. אך זה התחיל. אבל כל עוד שהיו מבחינת אחד ומבחינת 12 שהם 13 שבטים, לא שייך שום שבות. ואנחנו יודעים, כשכל עוד שהשבטים היו חיים, השבות לא התחיל. זה אחרי המות, מות יוסף וכל הדור ההוא. אז הוא היה קום מלך חדש שלא ידע. נכון? כן. אז אתם רואים את המדרגות. העניין של 1-12 זה מתחיל ביעקב ובניו. ולכן יצחק ואברהם זה למעלה מזה. ולכן לא שייך שום שייכות לרבים. אני למדתי, כשלמדתי את התיאולוגיה של האסלאם, ולריבוי אין תקנה אצל האסלאם. אבל הריבוי זה הנחיתות של הבריאה. ולכן השאיפה שלהם לאוניברסליות היא דווקא אימפריאליסטית כמו שהיא באסלאם. אבל דרך התורה יש תקנה לריבוי. זה מבחינת ממלכת כהנים. היחס בין האחד והרבים. אבל כשהיחד בין האחד והרבים יכול להתחיל, צריך שהאחד מגיע לבחינת ירידה, כן? למדרגה של שבעים. זה סוד אנוכי עפר ואפר של אברהם, כן? עין א', עפר ואפר. כן? טוב, זה עוד נושא אחר, אבל הנפש החיים מסביר את זה באריכות. שישראל קיבל על עצמו ירידה ממש במדרגת השבעים כדי להתחיל לקשור את הקשר עם שבעים האומות. זה מובן? וזה הסיבה של ההתבוללות. זה הסכנה של ההתבוללות. מכיוון שהגורל של ההיסטוריה אצל אומות העולם זה להתעלות ממדרגה נחותה לגמרי עד הזכות מלמעלה. אבל בעולם הזה הגורל של ההיסטוריה של עם ישראל בקשר לאומות העולם הוא מסוכן מאוד, מכיוון שזה מהצד הרפור, מהעליון התחתון. אז מי שצריך לרדת מהעליון התחתון, יש לו איזה מין נטייה לרדת יותר ויותר מדי. אנחנו לא רואים את הנטייה להתבוללות אצל הגויים. הגויים לא מתבוללים. משתנים בצורתם, אבל נשארים גויים. אבל אותה נטייה זה רק בישראל. ישראל יש לו סכנה של אותה נטייה להתבוללות. מכיוון שיש לו נטייה לאוניברסליות. וכדי לקיים את זה, הוא צריך לרדת ממדרגה, מ-1 ל-70. אז יש איזה מין ורטיג שחורה בין. זה יותר חמור, כן. טוב, של הירידה. רעליה יורדות מוות. זה פסוק של הקבלה. טוב, זה מובן? תזכרו רק את המשמעות. לא צריך את הפרטים.
יש
מידה שרואים
היום, תפעול
את המדוע במה? למה?
יש
מידה של הגויים, להגיד לנו שתפקיד של האדם יהיה לו תגיד לנו. דהיינו, דהיינו התבוללות. דהיינו התבוללות, אבל זה התחיל מאז מלכדת. זה, זה, זה לא חדש. צריך לדעת שזה תופעה, זה היה השאיפה של היוונים כבר. אבל לא רק השאיפה של היוונים, זה התחיל עם הבבלים, ואחר כך הפרסים, אחר כך היוונים, ואחר כך הרומאים. כן? זה, זה, זה הסכנה של כל גלות וגלות. וזה זה מה שרצתה אשת פוטיפרה. מה אמרה לי יוסף? מה שנאמר שמה בפריז, אתה בי. אם אתם רואים מה אני מתכוון כאן. אז אני מתכוון. ושגושי הכין את החגיגות של מריאן. ואני לא ידעתי ששמה של אשת פוטיפרה זה מריאן, מריאן. זה פלא, יהודי אחד בא ומארגן את כל הקטקס הזה של העבודה זרה של מריאן. ותודה לאל שלא קראו לו יוסף, זה יותר מדי. טוב. כן. מה? לגייר מי? כן, הוא גייר את אשתו. אשתו היא צרפתיה. אבל הוא גייר אותה בקופרניק. ושאלו, ודווקא מלת בנו, ושאלו אותו למטה, מלטה, אם פעם יהיה בישראל, זה יהיה יותר קל בשבילו. שמחתי את זה מאוד. שלא יהיה לו בעיות בצבא. טוב, זה ממש עם ישראל, ההיסטוריה של עם ישראל. אבל זה לא חלש, זה בכל התקופות זה היה אותו דבר. זה מה שרציתי לציין. טוב. מה? דרך ישראל. כן, אבל לכן זה לא, הוא אין אותה סכנה של... כן, זה משהו אחר. מכיוון שנשאר מגביעי לשבת. מגביעי לשבת. משפילי לראות. ואני אסביר את זה קצת. כאן קצרה אצל אברהם אבינו. כן. שדווקא הוא רצה להציל את העולם. אז ירד במדרגה שהעולם הגיע, אבל כדי לקחת אותו, להעלות אותו לכיוון העלייה, לא לכיוון הירידה. אבל זה עניין של אפרון מצורח. כן? אפרון מצורח. ואתם זוכרים את זה, כן? הוא רצה דווקא לקנות את אותו קבר של אפרון בן צורח. ולפי המדרש, מי היה קבור שמה? אדם הראשון וחווה. אז אדם הראשון וחווה הגיעו דרך התולדות, קצת הירידה, עד מעפר מוכר ולעפר קשה. מה שמו של הקברן הזה? אפרון בן צורח. ועפר בן אור. אבל אברהם בא ומתחיל מהעפר, עד האור, בכיוון האור. אבל יש פסולת. יש פסולת. ורק יעקב מיתתו שלמה. הפסולת יורדת לי. אבל לא, לא. זה נורא. צריך להוציא את הסולת מן הפסולת. טוב. אם אתה נמצא בארץ שלך, אתה לא נקרא גר, אתה נקרא תושב. אם אתה נמצא בחוץ לארץ, אתה גר איפה שאתה נמצא. גם אם אתה מקבל את הנתינות זרה, את התושב בארץ אחרת, אתה גר. וכל ההיסטוריה שלנו מוכיחה את זה. כמה יהודים רצו לראות את עצמם כשייכים לארצות אחרות, באנטישמיות, כדי
להודיע להם שהם גרים, כן? טוב. אבל האבות קיבלו את המצב של גר בארץ המובטחת. זה מה שמסביר המהר"ל, כי עוד לא נתת לו כירושה. ולכן היה מבחינת גר, אפילו שהיה תושב.
יכול להיות שירות ולא מירות?
יכול להיות שירות ולא מירות, כן. זה קרה דווקא בבית שני עם היוונים. היה שעבוד ולא מירות.
אז המהר"ל עשית אם
גירות
לא,
אם שגירות
לא,
אז כל שגירות. יפה. יפה, יפה. במשמעות הפשוטה של המינים, זה מה שמסביר המהר"ל, שעבוד זה יותר חמור, כן? אבל אם כבר גירות, שזה המדרגה הכי קלה, לא שייך לאברהם, כל שכן שעבוד. אבל אצל יצחק אין שעבוד, אבל גירות יש. ואצל יעקב זה מתחיל, גם הגרות וגם השעבוד, זה עניין של המספר 70.
מה עכשיו את הגרות של
העבוד? אבל תתארו לעצמכם, כל הארץ הייתה מלאה של זרים, מלאה מזרים. היו יחידים בארץ מלאה גויים. וגם זה מסוכן, כשאברהם ויצחק עושים כאילו אבי מלך ומלך בארצו וחותמים חוזה איתו, זה מסוכן. מה?
‫הם
הוא
תמיד רוצים
שום שייך להם. ‫לא שאלה יפה. ‫אני לא חושב שיש שום שייך לישמעאל. ‫אברהם כאברהם. ‫לפי דעתי, ישמעאל ואגב זה היה שולי ‫לגמרי באותה תקופה. ‫ישמעאל מתחיל להיות חזק ‫רק במקביל להיסטוריה של ישראל. ‫מהתחלת ההיסטוריה של ישראל. ‫לא, לא, לא מהאסלאם. ‫מהתחלת ההיסטוריה של ישראל. ‫אבל באותה תקופה זה היה מצרים. ‫ישמעאל היה תפל במצרים. ‫לא הייתה זהות ישמעאלית, ‫זה המצרים. ‫זה היה תפל. ‫ולכן זה משאלית יחידה, ‫ההסבר של המערב ‫שישמעאל זה פרס. ‫פותחים את זה בספר שלו על חנוכה. מה זה נרוע? אני לא מצאתי שום רושם של מקור הזה. מאיפה? לקח את זה. כי הברכות של ממלכת ישמעאל התקיימו בפרס. זה מה שאמר על המער. אנחנו עדים שזה העניין. טוב. ראינו, גם בבל זה עוד לא ממש ישמעאל, אבל פרס זה. ובבל זה עיראק, ופרס זה פרס. אז אנחנו הגענו לעניין שלה, לכך לא ירד יעקב עם השבטים בלבד. כי כאשר היו יוד בית שבטים, לא היו משורדים לשום אומה למעלה, למעלת השבטים. זה מובן, כן? זה ברור מאוד, כן? כל עוד שישראל הוא בגובה של השבטים, יעקב ובנה, אז אין שום שליטה עליהם. כשמתחילים להתפשט בבחינת 70, אז יש כבר הקבלה. עם הצד האדם שבאומות העולם. וזה מתגלה במטרה של יוסף. הרב במספד הגדול, כשמסביר את ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, הוא מביא גמרא שמה, שמביא הפסוק בולק, יש בתהילים, אוהל שיכן באדם, זה יוסף. אוהל שיכן באדם באומות העולם, זה יוסף. ואני זוכר, כשהייתי בצחפת כבר, למדתי אותו העניין עם מורי ורבי יעקב גורלין, זכרו לברכה. ומזה יתו שני דברים. זה... שרחתם פה בשכונות, היה איזה תנועה. אוהלים. מיכאל פרן. זה יצא מאותו בית מדרש. זה היה אוהל של יוסף, אוהל של יוסף. אז הוא השתמש בו. ואור יוסף צחק. זה יצא מאותו שלב, אותו הסביר. טוב, אז אני חושב. לכן אמרו, חכמים יזהו בדרך כלל. זה מובן, כן? המעלה של השבטים היא למעלה מכל עניין של שבט. זה מובן? אין תפיסה. ההבדל בין המעלה של האדם גבי שארבעה לחיים. זה המעלה של השבטים גבי ומודעו. זה ברור, ברור מאוד. שוכחים את זה, כי אותה זהות של האבות ושל השבטים היא למעלה מהתפיסה שלנו, מה זה אנוש. הם היו אדם גדול בענקים, נאמר לי, שוכחים את זה. אבל יש הוכחה. העולם כולו מודה בזה. העולם כולו מודה בשיעור קומה של אברהם, של האבות ושל השבטים. גם המוסלמים, גם הנוצרים, גם כל העולם כולו. כשמדברים על הזהויות האלו, זה ברור. ורק הגנדרנות של היהודים כאילו היו עם חד. זה לא כן.
אני רוצה שהריבוי היה
שלילי. הריבוי זה שלילי.
מה, הריבוי שהיה שבטים?
לא, הריבוי לא מתחיל עם השבטים. הממדים של השבטים זה המידות של האחדות. 13 זה גם מתחילה אחד, כן? הריבוי מתחיל עם השבעים, 70 נפש.
אבל אני לא מבין,
אני לא מבין שלי. טוב, זה אני רוצה להסביר. בעולם יש אחדות וריבוי. הריבוי הוא חיובי כשזה התפשטות של האחדות, כשיש לו קשר לאחדות. אבל ריבוי בלי אחדות זה שלילי. והיא כי החל האדם לרוב על פני הארץ, זה קטסטרופה, כן? זה למדנו הרבה פעמים. הריבוי בלי האחדות זה כללה. בהתחלה של ההסבר שלו, היה מוכרח שהאחדות של יעקב והשבטים תרד עד מדרגת אומות העולם כדי לקשור קשר איתם. כן? אז מתחיל האפשרות של השבט. זה מובן? מבחינת הריבוי, זה מחזיר את האחדות של הריבוי. מבחינת עם, מבחינת כלל. כן. לא רק אף על פי שאין ריבוי, לא רק למרות זה, במה שהם כלל מבחינת ריבוי, הם אחד, ולכן השכינה יכולה להשאיר. אבל פה העניין הוא, הנתונים שמאפשרים את הקשר עם אומות העולם. זה מתחיל רק עם 70. אז רק עם 70 מתחיל את העניין של השם. זה עינוי זה יותר חמור. כן? אבל מכל מקום, גם אם, למשל, היו תקופות כפי שאני אמרתי, למשל, אצל כמה מלכים של אירופה, בספרד, בפורטוגל, באיטליה, היו שרים יהודים, היו שמה כבני מלאכים. אבל מקום לקום, ומה שהיו יהודים היו בשעמוד, אף על פי שהרמה שלהם היה הרמה של מלך, למשל אברהם אבינו, כן? זה מספיק להיות יהודי אצל הגויים, אפילו ברמה של מלך, זה שעמוד. אבל אינו כבר בריכוז, מחנה לו. אם ישראל זוכה, אם ישראל זוכה, אז זה הממד הראשון שדיברנו מההתחלה. זה בכבוד, זה בקלות. אבל לכן אנחנו צריכים להגיע להגדרה של אותו חטא. לפי המדרש זה ברור מאוד. כשיש חטא על האחדות, זהו החטא השייך לישראל. אתם דורכים מה שלמדנו בשיעור הקודם, כן? כשיעקב אבינו בברכות שלו הגיע לדן, אז אמר דן ידין עמו יחד שבטי, כאחד שבטי ישראל, ואמר לשמוע את המקום שיש. שמה יש בכם חטא, זה החטא של אחדות. זה ברור למדי.
זה
סליחה.
זה
קצת
נכון.
האם
אין כאן
קשר
בין
האחדות
של האחדות?
זה אותה תשובה שאני חוזר עליה. כשישראל הוא אחד, אז יש קשר עם אחדות. כשעם ישראל הוא לא אחד, אז יש... זה שלילי. ויש פסוק במגילת אסתר. עם מפורד ומפוזר. כשהוא מפורד, אז הוא מפוזר. איך בפסוק היפה? זה... זה... אה, מפוזר מפורד. ישנו עם אחד? זהו. אז כשהוא מפורד, אז הוא לא כבר עם אחד. נחזור לפסוק שלנו. מי כעם אחד כישראל גוי אחד בארץ. מכיוון שהוא מפוזר, אז הוא מפורד. וצריך חזרה לארץ כדי להתאחד. מכל הכוחות השליליים האלו, זה דווקא אותם הכוחות של נטייה לריבוי. אז נמשיך לגמור את זה. לכך לא ירד יעקב עם השבטים בלבד. אתם רואים את הדיוק של הלשון של המערב. ממש כל טיפה, דיון וים של חוכמה. כי כאשר, וסוף סוף אני תפסתי, הבנתי קצת, הסוד של גבולו של המערה. זה חוכמת זקנים. הוא כתב את כל זה רק כשהיה זקן. לא, לא בטיח. כי כאשר היו בית שבטים, לא היו משובדים לשום אומה למעלת השבטים, ולא היה להם שום שיתוף עם מצרים, עד שהיו 70 נפש, אז היו יכולים המצרים לשעבד. כי במספר הזה נמצא לישראל שיתוף עם האומות, כמו שדחשו ז"ל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. גבולות עמים הם 70 אומות. למספר בני ישראל, שהם 70 נפש, יעקב ובניו. וכאשר היו ישראל 70 נפש, אז, מה כתוב? אומת מצרים, שהיא אחת מ-70 אומות, מתנגד להם, צד השיווי שביניהם. אבל כאשר היו יהוד ושבטים, כיוון שאין האומות, מדרגתם במספר זה, לא היה אפשר למצרים לשעבד לישראל. כי אותה המעלה היחידית הפרטית שהם האבות ויוד בית שבטים, לא היה למצרים שיתוף עם הכלל, ואין דבר פועל בדבר אשר אלא אם יש ביניהם שיווי, מצד זה יגיע השעבוד כמו שאמרנו. ופיכך, כאשר היו 70 נפש, ירדו מצרים, להיותם תחת מצרים והבן זה מאוד. ואני מקווה שתפסנו את זה משהו.
מה
ידעתי להיות פה
רגועים?
כן. כן. זה, זה, זה העניין שהסביר הנפש החיים. המשימה של ישראל זה להיות אור לגויים, ולא אור לגויים. זה, זה הסוד של קוטנות אור. במובן. אז נמשיך, אם אין עוד שאלה. סליחה,
הלשון של חדו.
חדו.
ללשון
ומאוד עליו. לא, לא. עניין חדו. זה שייך למה שהמדרש מדביר על ויחדו בבגיעת הים ובאור השמיים. אם זקה רדו, ואם לא לשון רודנות, אם לא זקה רדו, לשון ירד, ירד. כן? אז דווקא השבוד היה רדו שנה, דהיינו 210. כן? ולכן בשם חכמים זה רדו שנים. ואם אותה פנאים, זכה, זכה, רדו, לא זכה, רדו, במובן השני. זה מובן. מה?
כן, כן.
אבל לא, לא צריך לשכוח את הכללים ש, שהם ההקדמות של, של ההסבר של המערב. והעניין של זכה, זכה וזכה. אם היינו זוכים, אז הקשר עם הרגועים היה בכבוד, כמו שהיה בימי האבות. בכיוון שלא זכינו, אז הסכנה של השבוד התממשה. וכל עוד שעם ישראל מודע שיש בתוכו האבות והשבטים, כפי מה שאמרו חז"ל, אין דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אז כל זמן שהעם ישראל מודע על זה, אז יש לו חוזק של אבות. וכשהוא מאבד את זה, זה ברור. כן.
העניין הזה שתקיין כאשר אין שחק שיפים נגד שלנו יכולים לקשר לאומות. האם קודם שהם היו שיפים נגד, לא היה צורך להתקשר לאומות?
כן, ולכן היה צריך וצורך להוליד שיפים נגד. אבל זה מתחיל.
קודם שהם שיפים נגד שהיה צורך.
ברור, כי זה המשימה שלהם. ממלכת
כהנים. מתי זה התחיל?
ממלכת כהנים, זה התחיל מאברהם אבינו. שכחת את הכללים הקודמים. זה היה משימה של ישראל, להיות ממלכת כהנים, ולכן ליצור קשר עם אומות העולם. זה היה יכול להיות רק כשהיו 70. הנושא שלנו זה השמות שהתחיל רק כשהיו 70. זה מובן? כן, ירידה לצורת, ירידה של ישראל לצורת עלייה של העולם. אבל זה הסכנה. לא, לא. שישראל ירד, והמושג עלייה אצלו זה חזרה למקורות, זה חזרה לזהות שלו. אצל אומות העולם זה עלייה ממש. ולכן, כל פעם שהפסוק רוצה לציין גאולת מצרים לישראל, הוא אומר יציאת מצרים. כשמדובר בערבה הוא אומר עלייה. ואם אתם רוצים הוכחה, זה בפרשת קבוצה, כן? כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תשיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. וכשמשה התפלל לישראל, כבי ישראל, למען ישראל, הוא אומר אשר הוצאת מארץ מצרים. זה מדויק במלחמה, כן? לכן יצאו ציבור ישראל. אין להם צורך של עלייה. רק אלו שהם צריכים ערי מסכנות, בימינו אמרו זה הסוכנות, אז מדובר עליהם בעלייה.
מי
יותר,
מי שמבצע את...
לא שמעתי התחלת השאלה.
מי הוא גדול יותר, מי עלי יותר, זה שהבטחנו שהוא פוטנציאל.
השאלה היא אינה מדויקת. הייתי שואל את זה ככה, אותה שאלה שלך. מי יותר גדול? המצווה ועושה, ומי שאינו מצווה ועושה. המצווה ועושה. מי הוא מצווה? מי הוא המצווה? מי שמסוגל לפי הטבע שלו. ולכן, השאלה היא ככה. למי מועיל הזמן של העולם? לישראל ולאומות העולם. ברור שזה מועיל לאומות העולם. כי ישראל כבר גמר להיות מה שצריך להיות. אברהם, יצחק, יעקב והמשיח. הדור הרביעי הזה, דור רביעי ישבו עינה, אנחנו מחכים את חסידות העולם. הם שמאחרים. זה מובן מה שאני מסביר פה. ולכן, יש לכם שני משנים. כל ישראל יש להם חנקה רבה. נגמר, למה אנחנו נשארים בעולם הזה? כדי לעזור לאומות העולם. והמשנה השנייה, חסידי אומות העולם יש להם חנקה רבה. אז למי מועיל הזמן? ברור לאומות העולם. כי הזמן זה סכנה לישראל. הוא רק עלול ואלו שאין להם חנקה רבה. כן? אבל זה מועיל דווקא לאומות העולם. הם, יש להם זמן. כדי להגיע למדרגה של חסידי אומות העולם. אבל לישראל זה דרך הסכנה של אובדן זהות שלהם. זה מובן מה שאנחנו. לא, 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 זה מה שקרה מהתחלת ההיסטוריה שלנו. זה הנגיעה בכף ירך יעקב. כל מה שיצא מזה. זה רמז לאשמת. אני רוצה להסביר, אותו רעיון אולי בצורה קצת אחרת. אם היינו דווקא הצעירים שבעולם לא חושבים על הגורל של העולם כולו, אז היינו גומרים מאז תקופת הערבות, אתם קוראים אדם גמרנו כל השאר בעלי חיים כבעלי חיים גמרנו. ישראל, אברהם, יצחק, יעקב והשבטים יהיו כבר בעולם הבא, גם אמרו הגיהנם הזה, כן? למה נשארנו? עד אחרית הימים, עד ימות המשיח של אחרית הימים. כדי להבין, זה העניין שביקש יעקב לשבת בשלווה, כדי להבין ניצוצות הקודש שנשארו בחוץ, להיינו חסידות בחוץ. אז הם שמאחרים. ומה שאמר יעקב, לרגל המלאכה שלי, לרגל הילדים. זה מובן מה שזה. זה פשוט. דרך חסידי אומות העולם, זה לכל העולם כולו. טוב, זה החשבונות של השכינה.
זה כבר
תשאר מצפת,
הוא כל הזמן הזה הוא בעצם,
ומה אני... לא הבנתי מספיק את השאלה.
בעצם, אם התפקיד נגמר, ורק בגלל צורך אחר, כל שהוא לא צורך.
אה, אז מתכוונת גרי ישראל.
גרי ישראל נגמר התפקיד, אומר הרבה. ורק בשבילו לעלות את הניסותות, או לכל את העולם,
להעים
את העולם,
כמו חנוך עם חנוך שירד, ו... כן, ו... אז לשם
מה,
הברור, לשם
העלייה,
מוכים לצורך
הזמן הזה...
זה דווקא שייך לעניין של השבעים. מי שבעים, זה מביא
לאלפים,
זה
מביא... זה צריך
בפרופורציה, לא יקיעו את הכלל בזה. זה צריך פעם אחד בישראל, וכל פעם של... אני לא זוכר איזה מפרש פירש מה שאני רוצה להסביר בו, אבל זה יעזור. זה יעזור. על העניין של הסלע, כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לדבר על הסלע, ומשה היכה את הסלע. אז לדבר אל הסלע זה מדרגה של אמונה העליונה מאוד. ורק הקדושים בעם היו תופסים אותה אמונה והיו נכנסים לסלע.
משה החליט להוריד ממדרגה של האמונה כדי להביא את כולם. זה מובן, כן. ולכן שזה הרב נכון ובסר, אבל אני לא בטוח. למדתי את זה באותה פרשה, אבל זה מעל המדרגה. אבל זה כתוב, אני למדתי את זה בסדר. ודווקא אז אמרו רז"ל שמשה יחזור רק לאחרית הימים כשכל הדור של התורה יחזור לאחרית הימים. ושהכוונת הקדוש ברוך הוא זה היה רק דווקא הקדושים, לא קידשתם את שם. אבל היו, זה שייך למשל, זה היה סוף ההיסטוריה של העולם הזה. מי שיצא לעולם הבא יצא, בכל השאר, אחורנית, כבעל החיים. ואני חושב שאומות העולם לא תופסים את האצילות של עם ישראל, שלוקח על עצמו היסטוריה כל כך לא רעה כדי להציל את העולם. אז תחזור לא, הם באים מאדם הראשון, מהצד הקדושה של אדם הראשון שנשאר בחוץ בזמן העבוד. זה דעה הראשונה אצל החכמים. דעה השנייה, הם באים מהצד הקדושה של משפחת אברהם אבינו, לא השבט, המשפחה של אברהם אבינו שנשארו בחוץ בתקופה של העבוד מבחינת ישראל. והסמל הזה זה רות המואביית. אבל אלו, לפי דעתי אפשר להסביר את זה ככה, אלו הנשמות שהיו באמריות של משפחת אברהם אבינו ושחוזרים לישראל, זה הגרים. זה לא, הם לא מבחינת חסיד אומת העולם, בני נוח המתאים, זה גרים. מבחינת גרים.
גרים ואלים
שמחוץ לחסידי אומות העולם. כן. זה שמה שאנחנו
קוראים היום חסידי אומות העולם.
מי? הנאצים או הפולנים או... נאצים? חסידים? לא. אה, סליחה,
אלו
שהתנגדו למשטר הנאצי. אה, אנטי-נאצים. כן. אפשר. אבל צריך ל... זה שאלה לא כל כך פשוטה. ואנחנו, יש כמה רבנים שלומדים את זה, מכיוון שעכשיו בדור שלנו יש הרבה הרבה גויים שרוצים להיות בני נוח ולא להתגייר, ויש המון המון שאלות, למשל, כל העניין של השיתוף. השיתוף, האם נוצרי יכול להיות יחסית אומות העולם, מכיוון שיש לו שיתוף. האם שיתוף אסור לבני נוח או לא? ויש מחלוקת אצל הפוסקים. אבל רוב הפוסקים הספרדים אוסרים. רוב הפוסקים האשכנזים מתירים. טוב, זה אומר דבר שני. למה ככה? אבל מצאנו פוסק ספרדי שמתיר, זה המאירי, אבל הוא היה דווקא בארצות, בארצות הארצות. ולכן צריך ללמוד את זה לעומק העניין.
לא ממדים את יהודים, לא ממדים את
יהודים, לא ממדים את יהודים,
לא צריך לגייר את
זה. לא, צריך לקבל כבני נוח רק מי שמבטר על השיתוף. היינו צריכים להכריח אותם לוותר על זה. ולא רק זה, זה העניין של לבר מן החג. הם רגילים לאכול כל מיני צורות נבלות וטרפות. הלוא אצל הפוסקים יש שמקילים, יש שאוסרים, ולכן צריך לחדש את ההלכה בזה. ואנחנו התחלנו ללמוד את זה, אבל זה, אני יכול לומר לכם, זה לא קל. ולפי דעתי, רק סנהדרין יכול להחליט. או התחדשות הנבואה. לפי הנתונים שבחוכמת ההלכה אפשר לאסור, אפשר להטיל, אפשר... כל מקרה...
אבל ברור, לא, רק משפט אחד, ברור שאנחנו לא יכולים לקבל כגרים את המון גויים שרוצים להתקשר לישראל עכשיו. זה בלתי אפשרי. אז צריך לחדש את העניין של בני נוח, וזה לא קל. תפסתם את הנושא. התחלתי ליחידים אולי, אבל כשלב סופי לחסידויות העולם זה דבר שקיים. אתה יהודי, אתה לא יכול לקסוס מה זה גוי. ושגוי יכול להיות חסיד, מחסידויות העולם, בלי להיות יהודי. אני מבין את הקושי. לא צריך להיות גאה. זה מספיק להיות מספיק, זה מילה שלילית. זה חסיד אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. זה משנה מפרשת. לא אמרו איזה חלק, אבל אמרו חלק. חלק, גלת גוי. לא, לא, זה לטיני. זה לגלדיאטור. טוב, זה מובן. ולא רק העניין של השלטון, ולא רק העניין של עבר מן החיים, יש הרבה הרבה הלכות. קשה יכולים בני נוח, ולמשל נוצרים, זה קשה מאוד לקבל אותם. אפילו אלו שוויתרו על האלקות של אותו האלי, אלא שרואים אותו כשיתוף, ולא בחיים. צריך להתרגל לזה. העולם זה לא או שחור או לבן. יש גם כן הערב הבוקר. והערב זה ערבים, והבוקר זה בקרים. אז מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים בדבוד. טוב, מכל זה תורה. אם יש עוד, לא, אין זמן, אז הגענו לסוף. יפה. ההסבר השני של המערב. אז אם יש מניין להתברר ערבית, יש מניין?